שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום רביעי, באולפן, סמי פרץ ואיתן אבריאל, שלום איתן.
שלום סמי.
תשמע, אני עוקב אחר חשבון הטוויטר של ראש הממשלה המיועד בנימין נתניהו, ולפני, נדמה לי שבוע או שבועיים, העסיק אותו שני דברים, עניינים כספיים שהוא ובנו צריכים לשלם, הוא צריך להחזיר משהו שהוא קיבל, הבן שלו צריך לשלם איזה כנס שהושט עליו כתוצאה מאיזה סכסוך משפטי, וספרתי 17 ציוצים של בנימין נתניהו בעניין הזה. ביומיים האחרונים המדינה סוערת בעקבות הסיפור בחברון עם המגד של גבעתי והחייל של גבעתי שנשפט לעשרה ימים וכל... מי שאתה לא רוצה בפוליטיקה בוחש בעניין הזה, ונורא רציתי לדעת מה יש לנתניהו להגיד בעניין הזה, איזה אמירה ערכית, משהו על צבא העם, משהו על הצבא, משהו על הגיבוי למפקדים, משהו. וזה לא קרה, ורק היום ככה הוא נאות, לפני נדמה לי שעתיים שלוש, לצייץ את הציוץ הבא. צהל הוא צבא העם, אני קורא לכולם, מימין ומשמאל, להשאיר אותו מחוץ לכל ויכוח פוליטי.
ומה אתה רומז? אתה רומז שנתניהו ומשפחתו הם קמצנים פתולוגיים שכל שקל מטריף אותם?
לא, לא. אני טוען שאדם קרוב אצל עצמו, אבל אני מצפה שראש ממשלה יהיה קרוב קודם אצל עמו, יעסוק בסוגיות שבאמת מעסיקות את המדינה. ודאי, כשיש פה סוגיה, אתה יודע, שאתה ממש מאיימת לפרק את צהל ולהפוך אותו לצבא של מיליציות ושלל איומים. נדרש פה כרגע גיבוי, נדרש פה כרגע מעורבות בעניין הזה, וזה דברים שצריכים לבאור בראש ממשלה לטעמי הרבה יותר מהשאלה אם הבן שלו ישלם כנס כזה או אחר.
כן, רק שאנחנו מדברים פה על שורה של אנשים ועל קואליציה שהפער בין מה שרצוי ונדרש ממנה לבין מה שהיא עושה בפועל או מתכננת לעשות בפועל או מה שמעסיק אותה בפועל הוא כנראה מהרחוקים שהיה לנו הרבה מאוד זמן אם לא מעולם. אנחנו מכירים את הדברים האלה, אנחנו גם ראינו את אנחנו עוקבים אחרי המשפט של נתניהו, אנחנו עוקבים אחרי שורה ארוכה של אירועים בבית משפט נוספים סביב תביעות דיבה של משפחת נתניהו נגד אחרים ושל אחרים נגד משפחת נתניהו, ותמיד אנחנו שומעים ורואים את אותו סיפור של באמת איזשהו סוג של אני לא אעז להגיד, אתה יודע, חוסר שפיות, כי אז אני אקבל תביעה, אז אני לא טוען את זה, אבל איזושהי אובססיה עם כספים שהיא באמת יוצאת דופן.
כן, אגב, ראינו את זה גם במהלך משבר הקורונה.
ומטרידה.
כן, ראינו את זה גם במהלך משבר הקורונה, שבאחד הדיונים ועדת הכספים, נתניהו ביקש להביא לשם את ענייני חבות המס שלו. עכשיו בוא, כל המדינה פה בלחץ, סגר, אנשים מאבדים עבודות, אנשים מעסקים שלהם סגורים.
והוא רוצה לראות
לנהל
דיון על אולי לשלם פחות מס.
אז מאחר ועכשיו הוא נכנס לקדנציה חדשה, כנראה של 4 שנים, טוב יעשה אם ישים את ענייניו האישיים בסדר עדיפות קצת יותר נמוך.
אנחנו נמשיך לעקוב אחרי העניין הזה.
טוב, תשמע, אז אחד הרעיונות הטובים והבלתי ממומשים להקלת משבר הדירות הוא לבנות כ-150,000 דירות להשכרה מוסדרת. הרעיון הזה מתגלגל כבר איזה עשור שלם, אבל ללא תוצאות טובות, רק כמה אלפי דירות שנבנו במסגרת פרויקט דירה להשכיר, ראינו עד עכשיו וזה טיפה בים וזה לא משנה את המציאות בשוק הדירות. אז כעת מתברר שהמצב עלול אף להחריף בעקבות העלאת הריבית, שהיא משנה את המודל הכלכלי של יזמים שאיכשהו גם תכננו לבנות דירות להשכרה. אנחנו נדבר פה עם הדר חורש, עורך מדור הנדלן שלנו.
כן, עוד מקום שבו הדברים לא פועלים כרצוי, לפחות לא עבור רוב הציבור, הוא בבנקאות הדיגיטלית. אז בנק הפועלים הוא הבעלים של ביט, אפליקציית התשלומים הפופולרית בישראל, והוא מתכוון להתחיל לגבות תשלום מעסקים שיעשו שימוש באפליקציה. המהלך הזה מחרסם בהמלצות ועדת שטרום, שחיוו בזמנו את הבנק למכור את חברות כרטיסי האשראי, ואת חברת כרטיסי האשראי ישראכרט שלו, של הבנק, באופן יותר ספציפי, ולמעשה מעבוד איזשהו חזרה למצב הקודם, דרך הדלת האחורית. מה זה יעשה לתחרות, ומדוע הבנקים לא מגלגלים ללקוחות את פירות החיסכון מהמעבר שלנו לבנקאות הדיגיטלית? אנחנו נדבר עם ברק גונן מעמותת צדק פיננסי, שדיבר הרבה עם הרגולטורים על העניין הזה.
וענייני קואליציה, כי אי אפשר בלי זה, אז במסע ומתן הקואליציוני מסתמן שתיק הבריאות יינתן ליושב ראש שס אריה דרי, והוא יקבל גם את תיק הפנים, וכעבור חצי קדנציה הוא ידלג למשרד האוצר. מדובר בדילוג תמוע במיוחד, שחותר תחת היתרון היחידי שכרגע נראה שיש לממשלה הזאת, יציבות ומשילות ל4 שנים, שבאמת מאפשרות לבצע ולקדם הרבה מהפכות. והשאלה, מה יעשה למשרד הבריאות הסידור העקום הזה? רוני לינדר כתב את הבריאות, תהיה איתנו ותסביר. יאללה, מתחילים. שלום לאדר חורש.
שלום סמי.
עורך, תגיד גם שלום לאיתן, גם איתן.
שלום איתן.
יפה. אז עורך תחום הנדלן אצלנו, תשמע, אנחנו מדברים הרבה מאוד פה על שוק הדירות, על עליית המחירים, על הבעיות, על הפתרונות, ואחד הפתרונות שתמיד עולים בכל ועדה ובכל דיון ואצל כל שר, זה בוא נבנה כמות מאוד מאוד גדולה של דירות להשכרה, וככה נווסת בין השווקים, בין שוק הרכישה ובין שוק השכירות. ולמרות שהרעיון הזה מתגלגל כבר עשור, והקימו חברה ממשלתית שעוסקת בעניין הזה בשם דירה להשכיר, ולמרות שהציבו יעד של 150 אלף דירות תוך עשור, בינתיים נבנו רק 9,000, ואולי בקרוב יהיו עוד כמה אלפים, אבל המספרים מאוד קטנים, הם לא מזיזים את המחט, ולא רק שהם לא מזיזים את המחט, כרגע גם נראה שבעקבות העלאת הריבית, יכול להיות שהמצב יהיה עוד יותר חמור, משום שהמודל הכלכלי של מי שאמור לבנות את הדירות האלה ולתחזק אותם, משתבש. אז תספר לנו על העניין הזה.
באופן כללי, דיור להשכרה שמדברים עליו הרבה זמן בישראל, כבר כמה זמן שאני עיתונאי, אפילו לא כתב נדלן, זה לפחות 30 או 40 שנה, הוא לא מתרומם, מפני שלא כדאי כאן לבנות דיור להשכרה בתנאי שוק חופשי. מחירי המגרשים, מחירי הדירות הם מאוד גבוהים, שכר הדירה נמוך יחסית, והתשואה שאנחנו מקבלים מהשקעה כזאת היא מאוד מאוד נמוכה. ולכן יזמים לא נכנסים לזה, נכנסים לפעמים אנשים פרטיים מכל מיני סיבות, מזכירים את הדירה שדירה בירושה ודברים כאלו.
למה מתי? באמת זו המציאות, ובמובן הזה היא שונה ממדינות רבות בעולם, שבהם איכשהו יש שיווי משקל והתשואה על החזקה של נכס כמו דירה, מגיע כמו שצריך לתשואה על הריבית במשק, לאורך הזמן הנכון, פלוס תוספת סיכון. זאת אומרת, מן הידועות שאם אתה קונה דירה בארצות הברית או באירופה, ברוב המקומות, אתה תקבל את השלושה, ארבעה, חמישה ולפעמים 6%. ופה בארץ, למשל בגוש דן, אתה אפילו לא מגיע ל2% תשואה על ההשקעה שלך. למה זה בעצם? איך זה? זה נשמר הרבה מאוד שנים. איפה, במה אנחנו שונים ממקומות אחרים?
הסיבות הן מורכבות, אבל בגדול אתה צריך מחיר דירה מסוים, שיעמוד מול שכר דירה מסוים, ויהיה כדאי לך לקנות דירה ולהזכיר אותה, יחסית לצועה שאתה מקבל, צועה אלטרנטיבית, שאתה מקבל מהשקעות אחרות. בישראל, המחיר הנדלן תמיד היה יקר, מחיר הדירות יקר, השכר הממוצע הוא נמוך, ולכן גם שכר הדירה שיכולים אנשים לשלם, הוא נמוך יחסית למחיר של הדירות, וכנראה שזה מצב קבוע ומתמשך על פני הרבה שנים, גם כשהמחירים היו אחרים בתחום הדיור.
אגב, אני חושב שיש פה איזו בעיה פנימית, משום שבגלל שאין פה שוק דירות מוסדר, שוק שכירות מוסדר, אז הרבה הולכים לרכישה. הממשלה בדרך כלל מעודדת רכישה, כל המחיר למשתכן, מחיר למטרה, דירה בהנחה, המדינה בעצם מעודדת אותנו לקנות ולקנות ולקנות. זה מעלה את הערך של הדירות, ובהתאמה, אתה לא יכול לייצר תשואה כל כך גבוהה כשמחירי הדירות הם כל כך גבוהים. לכן זה מייתר מלכתחילה. כלומר, צריך לעצור פה את התהליך הזה באיזושהי צורה, ולפצל בין שני השווקים של שוק השכירות ושוק הרכישה, וליצור מודל כלכלי אחר. עכשיו, צריך להסביר עוד משהו. אמרת שאתה כתב כלכלי 30-40 שנה, יש הבדל בין מה שהיה לפני 30 שנה ובין היום. לפני 30 שנה, רוב הכסף הפנסיוני שלנו היה אצל הממשלה. היום רוב הכסף, ויש הרבה יותר כסף, וכבר יש כמעט 10 מיליון ישראלים, רוב הכסף מחפש דווקא תשואה בשוק ההון, בכל מיני שווקים, בארץ ובחול. לכן נראה ש... כסף לא חסר כדי להשקיע בזה, רק צריך לבנות את המודל הנכון באמצעות אספקת קרקעות או מיסוי או תמריצים כאלה ואחרים שבאמת יעודדו את זה. אבל אתה אומר שכרגע העלאת הריבית קצת משבשת, תסביר למה.
היה ניסוי ממשלתי או יש ניסוי ממשלתי לעודד את הבנייה להשכרה. מי שפונה, קבלן שפונה למסלול הזה, מקבל הנחות מסוימות. אז תספר לנו מה הן ולמה הן לא מספיקות.
אוקיי, אז בוא נפריד את זה. לגבי העידוד להשכרה, המדינה פועלת בעיקר בשני אפיקים עיקריים. אפיק אחד זה המכרזים שמאורגנים על ידי חברת דירה להשכיר, למשל, מכרזים שהם מעורבים. מכרזים שיש בהם מצד אחד דירות למכירה בשוק החופשי כרגיל, ודירות להשכרה.
כלומר, יש פרויקט 300 דירות, 200 אתם יכולים למכור, 100 אתם חייבים לעשות אותם דירות להשכרה.
נכון. ואז הקבלן מסתכל, או היזם שרוצה להגיש לפרויקט, אומר, אוקיי, יש לי כאן 100 דירות להשכרה, זה לא כל כך משתלם, אני צריך להשלים את הרווחים שלי באמצעות הדירות למחירה. ואז הוא למשל מוריד את המחיר שהוא מציע עבור המגרש דירות למחירה, כדי לממן, לסבסד את הדירות להשכרה, ולמעשה בסופו של דבר המדינה היא שמסבסדת את זה, כי היא נאלצת למכור את המגרש הזה במחיר יותר נמוך,
כן, ממחיר השוק.
בגלל שכביכול הדירות להשכרה כאילו פוגמות בשווי שלו. אז זה צורה אחת של סבסוד.
אגב, המדינה אבל בכל מקרה מסבסדת, גם דירה בהנחה או מחיר למשתכן זה סבסוד. מחיר למשתכן עלה למדינה משהו כמו 7 מיליארד שקלים.
נכון, אבל כנראה שבעניין של הדירות להשכרה, המדינה פחות מתלהבת מהסבסוד, שזה גם כן, אגב, הפרויקטים לפעמים ממורבים. חלק, אתה יכול לראות פרויקט אחד של נגיד 500 דירות, יש שם 100 דירות במחיר למשתכן או מחיר מטרה, והיתר להשכרה. גם זה קיים. אז המדינה מסבסדת ומסבסדת בהרבה.
כן, רק, שאיתן... רק צריך להגיד אבל מה היתרון של דירות להשכרה או מה התפקיד שהן צריכות למלא. הרי יש זוג צעיר, הם התחילו ללמוד, תואר ראשון, הם עדיין לא השתלבו בשוק העבודה בצורה רצינית, ואם המדינה אומרת להם באמצעות תמריצים, תקנו דירות, היא בעצם חייבת אותם לקחת את כל השקלים שיש להם ושאין להם ושל ההורים שלהם, ולקנות דירה ולהיכנס למחויבות, בשעה שאם אתה בא ואתה מספק להם דיור בהשכרה, במחיר סביר, הם יכולים לגור בו 5 שנים, 6 שנים, בזמן הזה הם צוברים השכלה, צוברים איזשהו קילומטראז' בשוק העבודה, מתחילים להתבסס קצת, ואז הם יכולים ללכת ולקנות דירה.
זה אחד היתרונות, בין היתר מדברים על גמישות של תעסוקתית, ויכולת ברגע שהדירה היא סחורה, אתה לא צריך למכור דירה ולקנות דירה כשאתה עובר. יש בזה כמה יתרונות, מבחינה כלכלית לא ברור תמיד מה יותר טוב, אבל ברור שלזוג שמתחיל לדרכו, הרבה יותר קל לזכור דירה מאשר לגייס את המאות אלפי שקלים שהוא צריך להון ראשוני. אבל מה שהתחלתי להגיד קודם לגבי הדרך האחרת שהמדינה, וזה מה שאיתן דיבר עליו, הדרך האחרת שהמדינה מסבסדת דיור להשכרה, זה דרך השקעה מאושרת במסלול של מרכז ההשקעות, של השקעות, וזה מסלול שהוא היה בעייתי. זה מסלול שבהתחלה המדינה אמרה, נתנה הטבות, בעיקר הטבות מס, ליזמים שיכנסו לפרויקט להשכרה 5 שנים, ובאיזושהי תקופה יזמים מאוד התלהבו מזה, בגלל שהם אמרו, אוקיי, אני אבנה דירה, אני אזכיר אותה.
קבל את ההטבה, ואחר כך אני אמכור אותה.
גם יקבל הטבה, וגם המחיר הדירה, מחירי הדירות רצו גבוה. באותה 5 שנים הדירה תעלה, וזה עיקר התשואה שאני אעשה, ואני אפילו אגדיל את התשואה שלי, ישפר את העסקים שלי על ידי זה שאני אכנס למסלול הזה. עכשיו, המדינה אמרה, אוקיי, 5 שנים, זה תקופה מאוד קצרה, מה זה נותן לי אם הבן אדם ייכנס ל5 שנים, ואחרי זה אתה תבוא, תזרוק לי אותו מהדירה. אנחנו רוצים להאריך את התקופה, והאריכה את זה 10 שנים, שינתה קצת את ההטבות, ואז היזמים אמרו, רגע, 10 שנים, זה כבר סיפור לגמרי אחר, אני צריך להחזיק את הדירה במשך 10 שנים, אני צריך ממש להזכיר אותה, ולבנות על רווח מצועה, וצועה להשכרה היא לא טובה, ואני לא יכול להיות בטוח שהמחיר יעלה, אולי גם המחיר בסוף ירד, הסיכון יותר גבוה, ואז אף אחד לא נכנס לזה. עכשיו מה שאנחנו רואים בידיעה שפרסמנו אתמול, זה שגם אלו שרצו להיכנס לדירה של, למסלול של 5 שנים, ראו שהריבית עולה. ואז העלויות שלהם עולות, עלויות המימון עולות, וגם התשואה האלטרנטיבית שהם יכולים לשים את הכסף במקום אחר.
פחות סיכון גם, כן.
פחות כדאית. ואנחנו רואים שגם במסלול הישן, חברות שקיבלו אישורים להיכנס למסלול ההטבות של השכרה ל5 שנים, גם הן יוצאות מזה.
אגב, רק צריך להגיד שבהשכרה ל5 שנים, בסופו של דבר, אחרי 5 שנים, מוכרים את הדירה, נכון?
יכולים
כן, למכור. כן, הם יכולים למכור.
אז היא יוצאת בעצם מהמלאי של בניית דירות להשכרה, אז אתה אף פעם לא יוצר מלאי שהוא, מה שנקרא, מסה מספקת, כדי לעשות כן. את השינוי ויסות הזה בשוק הדירות, בין דירות להשכרה ובין דירות לקנייה. אז מה, יש לי רעיון, איך פותרים את זה? חוץ מהרעיונות של גפני, של בוא נקפיא את עליית הריבית.
כן. השאלה היא זו. נכון שהריבית עלתה מאפס לריבית קצת יותר גבוהה, אבל אפילו היום הריבית היא נמוכה מהריביות, בוא נגיד לטווח ארוך, או הריביות הממוצעות שהיו בעשרות השנים האחרונות. אז אם מישהו הלך ועשה את התכנון הפיננסי שלו, והתכוון בכל זאת ללכת במסלול של קבלת הטבת המס, תמורת זה שהוא יבנה חלק מהדירות להשכרה לחמש שנים, ועלייה כזו של 2-3% שוברת לו לגמרי את המודל הפיננסי, שעוד לא הגענו אפילו לריבית הרגילה שהייתה בישראל ברוב ההיסטוריה, זה דבר מאוד, זה דבר מאוד מוזר. זה בעצם מרמז על זה שמלכתחילה כל העסק הזה היה באמת מבוסס על רווח ההון הגדול שהם ציפו לקבל אחרי חמש שנים במחירת הדירות. אז יכול להיות שהסיבה האמיתית היא לא הנושא של הריבית, כמו שאולי נאמר לך או שהם מספרים, אלא התחושה שלהם שכבר פחות בטוח מבעבר לעשות בוננזה של 50%, 100% עלייה במחיר בחמש שנים.
אני חושב שזה בהחלט שיקול. אני לא חושב שהקבלנים צופים שמחירי הדירות ימשיכו לעלות בקצב שאנחנו מדברים עליו, של 20% היום. אני חושב שבשנה הבאה יכול להיות שהכיוון ישתנה. וזה גם עוד דבר שאתה פחות יכול לבנות עליו. זה בהחלט שיקול. אבל מי שיצא מהפרויקט, הוא עוד לא התחיל לבנות את הדירות. הוא צריך להיכנס לפרויקט בזמן הקרוב, והוא רואה שהמימון השתנה, תנאי המימון השתנו, העלויות גדלות, וכמובן גם הסיכויים לעליית ערך הדירה הם שונים.
אז אני שואל את עצמי אם זה בכלל קשור לנושא של דיור להשכרה, יכול להיות שפשוט כל הפרויקטים בארץ שעוד לא התחילו להיבנות, אלא אם כן באמת זה אזורי ביקוש מאוד מאוד משמעותיים, מתחילים להיות ככה גבוליים?
אנחנו רואים שכולם בשוק, ובעיקר הבנקים שמממנים את כל הפעילות הזאת, חושבים על הכל מחדש, ואנחנו רואים שיש ירידה בהתחלות הבנייה, ובהחלט כל השוק מחשב מחדש מסלול.
אז אתה אומר שבניגוד למה שרוב הקבלנים אומרים, או כמעט כל הקבלנים אומרים, והם תמיד אומרים שהמחירים לא ירדו, והם רק המשיכו לעלות, בגלל שבארץ יש ילודה גבוהה וביקושים תמידיים ביחס להיצעה, זה הנרטיב שהם מספרים, אבל זה לא מה שהם אומרים אחד לשני בחדר בינם לבין עצמם לבין הבנקאי, שם הם חוששים ממש שהדינמיקה משתנה.
לא, אבל זה בדיוק העניין, אז הם מתאימים, מתחילים לבסט בעצם את השוק, הם והבנקים מתחילים לבסט את השוק כדי לוודא שכל הסיטואציה הזו שניתחנו אותה עכשיו לא מביאה לירידת מחירים.
אני חושב שהיכולת של הקבלנים לבסט את השוק היא הרבה יותר גבוהה ממה שנדמה. כביכול זה ענף של מחשבה לטווח ארוך, ולוקח הרבה זמן לבנות דירה, אבל בתכלס בשוק הם יכולים מאוד לבסט את ההיצע והביקוש, הם יכולים להחליט שהם מוציאים דירה שהם בונים לשוק עכשיו, הם יכולים לדחות את ההוצאה לשוק.
תשמע, הצרכן אומר לעצמו לא קונה, אז הקבלן אומר לא בונה. והמלווה אומר לא מממן כרגע בעיתוי הזה. כלומר, יכול להיווצר שיווי משקל חדש בנקודה הרבה יותר נמוכה ממה שראינו עד עכשיו.
מה שאמרת בהחלט מסכם את מה שאנחנו רואים במספרים, את הירידה החדה במחירות הדירות, בהתחלות הבנייה, ובמה שהקבלנים מדווחים מהפגישות שלהם עם הבנקאים. הבנקאים מאוד נזהרים. אנחנו לא רואים עסקות מימון מטורפות כמו שראינו.
אז מה לדעתכם, סמי, אדרת, צריכה להיות המדיניות של הממשלה, כשהיא מסתכלת על דינמיקת שוק ואומרת, למה המחירים פה תמיד תמיד עולים? כי בכל פעם שנוצרת דינמיקה של התייצבות ואולי ירידה, אז מיד כל הקבלנים מפסיקים לבנות, המממנים מפסיקים לממן, התחלות הבנייה נעצרות בחריקת בלמים, שוב נוצר ביקוש, הביקוש נהיה כבוש, ואחרי שנתיים פתאום יש עוד פעם סיבוב של התפרצות אחרי שקט יחסי.
אז כל מה שאמרת עכשיו,
אולי המדינה היא זאת שצריכה להמשיך להיכנס ברגעים, ברגעי השפל האלה.
אז כל מה שאמרת עכשיו מאוד סקרן אותי, וניסיתי למצוא רמזים למה שתעשה הממשלה הבאה, בקורות החיים של שר השיכון המיועד.
לך על זה.
גולדקנופ.
כן.
אז קראתי וקראתי וקראתי, ולמדתי שהוא איש חינוך. מגיע לא. מתחום החינוך, אין לו רזומה של מישהו שעסק אי פעם בשוק
לא
הדירות, ולכן אני לא מוצא שם שום, אתה יודע, רמזים למה תהיה המדיניות, איך זה, השכרה, רכישה וכו'.
מותר להגיד, זה לא שר השיכון, אני חושב שמתמודד עם הבעיה הזאת, בטח גולדקנופ עדיין לא נכנס לזה, אבל לפי מה שאני יודע, במשרד האוצר, באמת חושבים על הדברים שאיתן הזכיר כרגע.
כן, התמריצים.
ואיך למנוע את הסייקל הזה שהם כבר רואים אותו קורה, ואיך למנוע את הירידה הצפויה בהיצע הדירות. הם לא אמרו לי מה הם בדיוק מתכוונים לעשות, הם אומרים שעדיין לא גיבשו צעדים, אבל אני מקווה שהם ימצאו לזה איזשהו פתרון, כי אחרת אנחנו עלולים להיות שוב במחסור.
כן, כן, ואם, אם, אתה יודע, לסכם, אם דיברת על שר השיכון המיועד מ... בוא נקרא לזה מחסידות גור לצורך העניין, אני יכול להבטיח לך שכנגד כל ההיגיון הכלכלי, דירות חדשות ייבנו בערים של החרדים.
זה תמיד נכון. אדר חורש, תודה רבה.
תודה.
שלום לברק גונן.
שלום איתן, שלום סמי.
אהלן.
מעמותת צדק פיננסי, שמנסה לעשות צדק פיננסי ומציקה לרגולטורים וממשלות בדרך לניסיונות לעשות רפורמות שטטיבים עם הציבור. אנחנו רוצים לדבר איתך, לפחות בהתחלה, על הנושא של בנקאות דיגיטלית. הרי לפני 10 שנים בערך, כאשר כולם עברו לאינטרנט וגם הסקטור העסקי התחיל להשתמש רק בתקשורת אלקטרונית ובאינטרנט, נפתחה סוף סוף, אתה יודע, הזדמנות, חלון הזדמנויות, לייצר תחרות לשני הבנקים הגדולים, שהם באמת שולטים בשני שליש מהמערכת הבנקאית בישראל מאז ומעולם, דרך כניסתן של חברות צעירות וחדשות לעברת תשלומים, לניירות ערך, להרבה מאוד דברים. ואז ראינו שמתוך התקווה הגדולה הזו, בסופו של דבר, מה שקרה שבנק אחד, דווקא הבנק הגדול במדינה, דווקא בנק הפועלים, באמצעות האפליקציה של ביט, למעשה השתלט על העברות דיגיטליות של תשלומים בסכומים קטנים בין אנשים לבין עצמם. ושאלה איך זה קרה? אז יש לנו חשדות בעניין הזה, אבל בוא תגיד או תסביר או תספר לנו איך אתה רואה את התמונה הזו.
אני באמת מרגיש שיש פה פספוס ענקי של הרגולציה הישראלית. לפני מספר שנים היינו בנקודה מצוינת לעשות שינוי אמיתי במבנה של שוק הבנקאות הישראלי. ובעצם צריך להבין שהמטרה והתכלית היחידה של ביט זה לשמור את השליטה של בנק הפועלים בשוק הבנקאות והמשך רווחי העתק שלו. כולנו רואים את הדוחות הכספיים של בנק הפועלים. והדרך שלו לעשות את זה זה באמצעות סיכול תחרות. עכשיו, הייתה הרפורמה בשוק הבנקאות, והרפורמה בשוק הבנקאות ניסתה להכניס מחוללי תחרות. היעדים של ביט לסיכול התחרות הם בדיוק אותם מחוללי תחרות שהרפורמה הבנקים רצתה שייכנסו, חברות כרטיסי האשראי והבנק הדיגיטלי החדש. ואני רואה כאן פשוט בעיניים קלות איך הרגולציה מאפשרת לבנק הפועלים להשתמש בביט כאמצעי לסיכול תחרות.
רגע, אבל שנייה, ברק, אני רוצה רגע להיות פרקליטו של השטן.
יאללה. פרקליטו של בנק הפועלים.
כן, של בנק הפועלים. תשמע, הם מספקים, אגב, לא רק הם, גם בנקים אחרים, מספקים שירות שהציבור צריך אותו. העברת תשלומים, אני מעביר בביט, אתה מעביר בביט, ואיכשהו הם השתלטו על 80% מהשוק, למרות שיש גם למתחרים שלהם אפליקציות תשלומים. אני לא, אגב, לא יודע להסביר למה בנק הפועלים הצליח ב-80% מהשוק.
יש לזה הסבר, תכף נקבל אותו.
אוקיי. אז אתה אומר, במקביל לכל העניין הזה של תרפות תחרות, כן או לא, הוא עדיין מספק שירות בעל ערך.
אז סמי, מה שאתה הצגת כרגע זה את הגישה הרגולטורית שנקראת טובת הצרכן, שזאת הגישה שהרבה רגולטורים, בין היתר רשות התחרות והפיקוח על הבנקים לצערי משתמשים, ובשביל להצדיק את זה הם אומרים בדיוק את מה שאתה אומר, יש פה ערך. אבל יש פה מספר בעיות. קודם כל, המענה טובת הצרכן למעשה לא דנה בהיבטים של סיכול תחרות, ולא מה שיקרה ברגע שביט יהפוך למונופול ובנק הפועלים יממש את השליטה שלו בשוק כדי להעלות את המחירים. דבר נוסף, יש פה היבט של סיכול חדשנות. אני רוצה להזכיר לכם שהראשונים שנכנסו לשוק האפליקציות הדיגיטליות היו חברה פרטית, פייבוקס, שלאחר מכן עשתה שיתוף פעולה עם בנק דיסקונט. אני יכול בהחלט לדמיין מצב שאלמלא ביט של בנק הפועלים היה מקבל את הדלת הפתוחה ועד החופשית לנהוג כרצונו, היו נכנסים פה חברות פינטק והיינו רואים למעשה ביט רק של איזשהו מישהו פרטי שלא קשור לבנק הפועלים. ואני רוצה להזכיר שבנק הפועלים נכנס למשחק הזה כשיש לו הון עצמי של 30 מיליארד שקל, והוא לא בדיוק מהווה תחרות שקולה לחדשנות טכנולוגית מצד חברות סטארט-אפים וחברות קטנות יותר. אבל בהיבט היותר מטריד, הנושא של טובת הצרכן, אותה גישה של טובת הצרכן, הבעיה המרכזית ביותר בבינה היא לא רק בעיה של כמה כסף אנחנו נשלם בסופו הדבר למונופול כזה או אחר, אלא ההתחזקות הבלתי סבירה של כוח תאגידי. אני רוצה להזכיר לכם, אנחנו כולנו היינו לפני כמה שנים בוועדת החקירה לכשלי האשראי ללווים גדולים, ואנחנו ישבנו אז, ופשוט מאוד בעיניים פעורות, אנחנו שמענו את התיאורים על הכוח הפוליטי שבנק הפועלים צבר, ואיך הוא השתמש בו פחות או יותר לפני עשור, ולקשרי הון, שלטון, עיתון, לבנק הפועלים היה השפעה עקיפה על עיתונים, הייתה השפעה עקיפה על פוליטיקאים. כלומר, מעבר להיבט, אתה יודע, סמי, של כמה כסף אנחנו בסופו הדבר נשלם לבנק כזה או אחר, יש כאן את ההיבט שאנחנו כמדינה לא רוצים שתהיה לנו ממשלה כלכלית פרטית שנתונה בידי כמה בנקאים ומנהלי בנקים ובעלי השליטה הבנקים, וזה כן, הדבר אגב, העיקרי.
אבל מצד שני, רגע, מה, שנייה, רק שנייה ברק. כן. בנק הפועלים, מצד שני, אומר, תשמע, אני מספק את האפליקציה הזו בחינם. עכשיו לדעתי, אני ככה שומע, הם מתכוונים להתחיל לחייב בעמלות בתי עסק שיקבלו תשלומים בביט, וזה הופך את ביט לאיזה מין כניסה חזרה בדלת האחורית למין חברת כרטיסי אשראי כזו, שעל כל פעילות,
נכון.
על כל טרנזקציה הם גובים כסף. אז מה, זה היה מה, זה היה מה שנקרא לגרום לאיזו התמכרות של הצרכנים והעסקים, ועכשיו הם באים to cash it out.
אבסולוטלי.
אני אספר לכם קצת את ההיסטוריה של שיטת הסלמי הזאת, כי אתה ממש הצגת רק את הטקט האחרון שלה. בנק הפועלים לא באו מההתחלה אחרי הרפורמה בנקאות, אמרו, תקשיבו, אנחנו מקימים איזשהו שירות צדיקה בין עסקים. הרי כתוב בחוק שבנק הפועלים נפרד בחברות כרטיסי אשראי בבעלותו. דרך אגב, הרציונל של המחוקק פה לא היה רק טובת הצרכן, אלא בגלל שאלי כהן וועדת הרפורמת שהוא ניהל הרגישו שיש פה לחץ פוליטי מטורף של בנק הפועלים, והם ידעו שהם רוצים להקטין את כוחו הפוליטי, לא רק טובת הצרכן. ולכן בנק הפועלים בא ובצורה ממש נכלולית אומר, אוקיי, אני מתחיל בתור שירות העברת השלויים בין חברים. אחר כך הוא עובר להעברת השלומים לעסקים, וכל זה כמובן בחינם, כולם בעד. אחר כך הפיקוח על הבנק אומר, טוב, יש לכם מגבלות סליקה, אנחנו מאפשרים לכם העברת השלומים לעסקים, אבל במגבלות. אז הם מוצאים דרך לעקוף את מגבלות הסליקה. בשלב הזה בנק הפועלים לוטה שיניים להפיכה למועדון צרכנים, יחד עם חברות ריאליות, שזה מדרון מאוד חלקלק ומסוכן, כי אנחנו כולנו ראינו מה קורה כשמפרידים את הקשר, כשעושים קשר ריאלי פיננסי. אז הם מוצאים עכשיו מועדון לקוחות עם אלקטר צריכה. עכשיו, כמו שאמרת, סמי, החינם כבר לא חינם. אנחנו נמצאים פה במסלול הידרדרות, שכמו שאתה אמרת, קודם כל ממקרים את הציבור לאפליקציה מסוימת, ואחר כך שוחטים.
אני עוצר אותך לרגע, מכיוון שהחמצנו פה איזה פיסת מידע שלדעתי היא מאוד חשובה. האפליקציה החינמית הזאת היא חינמית עבור הצרכן, ולכן היא כל כך אטרקטיבית, אבל היא לא חינם עבור בנק הפועלים. בנק הפועלים בעצם סיבסד ושילם את העלויות של כרטיסי אשראי. הרי כשאני מעביר כסף לסמי או לך, אז בסוף זה עובר דרך הכרטיס אשראי שלי, ודרך הכרטיס אשראי של סמי, כי כל מה שניתן שם זה פעם אחת להקליד את המספרים של הכרטיס האשראי, ולא של חשבון הבנק לצורך העניין. מי שמשלם את זה זה בנק הפועלים, ובנק הפועלים, כשמסתכלים על הסך הכל, שילם עד כה בשבע שנים, מאז שהאפליקציה הזאת עלתה לאוויר, כ-700 מיליון שקלים. זאת אומרת, כ-100 עד 120 מיליון שקלים לשנה, זה תשלום שבנק הפועלים שם, כדי להפוך לאפליקציה חינמית, וכתוצאה מזו יותר טובה משל אחרים. עכשיו, זאת פשוט התנהגות טורפנית מוחלטת, זה בעצם הצף עד לרמה של אפס. זאת אומרת, אם עכשיו, אני לא יודע מה, יבואן בטון היה מחלק בטון חינם לכל תושבי מדינת ישראל, אז ודאי שהוא היה הופך למונופול, שובר את כל האחרים, מסלק אותם מהשוק, ומשם ממשיך ומתחיל לעלות מחירים. אבל זה בדיוק מה שקרה, כי אתה יודע, לבנק לאומי הייתה אפליקציה דומה בשם פפר פיי, היא נסגרה, אחרים יצאו מזה. יש אמנם של אפל ושל גוגל, אבל באופן כללי, כולם החליטו שזה לא כדאי, כדאי להם לריב עם בנק הפועלים על הדבר הזה ולהפסיד מאות מיליון שקלים בשנה, ועכשיו יש להם משהו שהוא מונופול מוחלט, והם רק מחפשים חריצים בחוק איך להיכנס וליהנות
אני
מזה.
אני חוזר ואומר בכאב לב את מה שאמרתי בהתחלה. המטרה והתכלית היחידה של ביט היא שימור שליטתו של בנק הפועלים בשוק הבנקאות והמשך אברכי העתק, וזאת באמצעות סיכול תחרות.
אוקיי, ברק, אז מה צריך לעשות? האם צריך למנוע את זה? מי צריך למנוע את זה? ואם כן, אז באיזה דרך?
המפתחות נמצאות כרגע אצל שני רגולטורים, הפיקוח על הבנקים ורשות התחרות. אנחנו נפגשנו עם הפיקוח על הבנקים רק לפני כמה ימים, ואני פשוט התחננתי בפני המפקח על הבנקים שינקוט צעדים תקיפים. אני יכול להגיד מה שאני אמרתי, וזה מה שאמרתי לכם, אני לא יכול לענות מה שהמפקח ענה לי, אבל אני פשוט מתפלל שהמפקח יסתכל לטווח הארוך ויתחיל לפרק את השליטה של ביט, של בנק הפועלים בביט, וכן, אני מדבר ממש על הפרדה של ביט מבנק הפועלים. אסור שלבנק הפועלים תהיה שליטה בשוק אפליקציות האשראי. הדבר השני זה רשות התחרות. לא ברור לי בכלל למה רשות התחרות בעשור האחרון מסיבה את ראשה ומביטה הלאה משוק הבנקאות, כאילו שהשוק הזה לא באחריותה, כאילו שהוא רק אחריות של הפיקוח על הבנקים, והפיקוח על הבנקים, כבר הבנו מה קורה שם. אז הרגולטורים פשוט מגלים אוזלת יד מוחלטת, והתוצאה תהיה א', מונופול, וב', מונופול ששולט בשוק התקשורת, ויש לו מנופי כוח פוליטיים.
תאמר לי, אתה מדבר הרי, ודיברת עם המפקח על הבנקים, ואתה אומנם אתה לא רוצה להגיד מה שהוא אומר לך, אבל בוא תנסה להסביר לי משהו, כי הוא אומר קבל עם ועדה, והוא גם אמר לנו, אפילו כאן בפודקאסט הזה, לפני מספר שבועות, שהוא חושב שבמערכת הבנקאות יש תחרות, ואפילו תחרות עזה בין הבנקים. בזמן שאנחנו מספרים את הסיפור הזה על ביט, ובאותו שבוע ממש אנחנו סופרים את סך הרווחים של הבנקים ברבעון השלישי של השנה, ורואים רווחים היסטריים לחלוטין של עשרות מיליארדי שקלים, בשל ככה התמעמיות בעלת ריבית הפקדונות, וגם זה קרה רק אחרי שהיו הרבה מאוד כתבות בעיתון, בין השאר גם אצלנו. איך לדעתך בנק ישראל החליט בעת הזו שאין תחרות, שלא צריך לעודד תחרות בבנקים, שיש שם תחרות עזה והכל בסדר?
נכון. אז אני קודם כל אני יכול לומר לך שאחד הטריגר המשמעותי לפגישה שלנו עם המפקח על הבנקים היה הרעיון שהוא נתן אצלכם. עכשיו, אני לא רוצה להיכנס לפינה שבה אני צריך לומר דברים שהמפקח אמר לנו בפגישה, מכיוון שאתה יודע, בכל זאת הרציונל של הפגישה היא שאנחנו מדברים בצורה חופשית. אני כן יכול לומר לך שבדיוק את הטענות שאתה אומר כרגע, אנחנו וחברנו מלובי 99, העלינו בפגישה. ישבנו בפגישה יחד עם משה קשי, חוקר מלובי 99, שהראה את המתאם שהוא גילה בנתוני העמלות והריביות שהבנקים הגדולים נותנים. הצגנו את הנתונים האלה בפני הפיקוח על הבנקים. הצגנו בפניו את העובדה שבכל הדוחות האחרונים של הוועדה, שהיא ועדת המעקב ליישום רפורמה, הם מציינים שהיה איזשהו שינוי ברמת התחרות, אבל בפירוש לא מציינים שהתחרות כאן שינוי מהותי מהמצב שהיה טרם החקיקה של חוק הרפורמה להגברת התחרות בבנקאות. ואז אני בא ואני אומר למפקח, תראה, היא המצב ההתחלתי היה חוסר תחרות, ולאחר מכן יש רק שינוי קטן, איך אפשר לבוא ולטעון שיש עכשיו תחרות? אז אני בא ואומר למפקח, גם פה מעל גלי היתר, תראו, אם המצב ההתחלתי בשנת 2016 היה מצב של חוסר תחרות קיצונית ושחיטה של משקי הבית והעסקים הקטנים, ולאורך כל השנים ועדת המעקב ליישום הרפורמה לא אומרת שהמצב נפתר, אלא מציינת שהיה שינוי קטן בלבד, איך אפשר לבוא ולטעון מול הציבור הישראלי שיש תחרות בשוק הבנקאות? אז אני מאוד מקווה שהמפקח והפיקוח ירימו את הכפפה ויתחילו לפעול בצורה נחרצת לקידום תחרות, וכן, זה גם כולל הגבלה של הבנקים הגדולים מכניסה לנתחי שוק חדשים ומתחרות אופנית.
יפה,
ברק גונן. יופי, תודה רבה.
תודה.
תודה רבה לכם חבר'ה, להתראות.
שלום לרוני לינדר.
היי סמי, היי איתן.
היי רוני.
כתבת הבריאות שלנו, תכף אנחנו רוצים לדבר על מה שמתכנן אריה דרעי לעשות במשרד הבריאות, אבל את יודעת, עוד לפני כן, ושוב, שום דבר לא סופי עד שהוא לא סופי, נראה שתיק הבריאות יינתן לאריה דרעי, אבל אחרי שנתיים יש רוטציה, ואז הוא עובר למשרד האוצר. אז אני לא יודע, את יודעת, באיזה כובע הוא ינהל את משרד הבריאות. הוא קודם יחלוב את משרד האוצר, ואז כשהוא יחזור למשרד האוצר, הוא יקצץ למשרד הבריאות. הרבה נעלמים פה בסיפור הזה.
וואו, מלא נעלמים ומלא שיטות עבודה חדשות שלא חלמנו עליהן בכלל.
לא, ולא רק זה, גם היתרון הכי גדול של הממשלה המסתמנת, זה שהיא אמורה להיות יציבה, היא אמורה להיות לארבע שנים, אז... מאחר וזה לארבע שנים, אז עושים פה אין ספור רוטציות אחרי שנתיים. טעות קשה, אבל נניח רגע לדבר הזה. את חושפת היום שבעצם אריה דרעי מתכנן לעשות מהפכה גדולה במשרד הבריאות, ויש לו בן אדם לעניין הזה, משה בר סימן טוב, הידוע לנו והמוכר לנו, התגעגענו מה שנקרא.
התגעגענו, אבל לא להרבה זמן.
איש הקורונה.
זהו, אז תן לנו קצת את המתווה, מה הוא מתכנן, איך הוא רוצה לעשות, ומה הוא רוצה לעשות, והאם זה טוב.
אז נכון, אז קודם כל האדריכל של הסעיף הזה, שתכף נסביר עליו, הוא באמת משה בר סימן טוב, שגם צפוי להתמנות למנכ״ל המשרד בשנית. עכשיו, מי חוזר אחרי שהייתה לו כזאת עוצמה כמנכ״ל משרד הבריאות?
לזירת הפשע,
כן. כן, לזירת הפשע, אחרי שהייתה לו כבר כזאת עוצמה, הוא עשתה קדנציה מאוד ארוכה במשרד, של כמה שנים. מי חוזר? רק מי שיש לו, חוזר עם הרבה כוח, והרבה כוח זה בדיוק מה שיקבל המשרד, אם אכן הם ילכו עד הסוף ויחתם ההסכם עם הסעיף הזה. והסעיף הזה מדבר בעצם על, בוא ניקח את זה על דרך החיוב ולא על דרך השלילה, הגברת עצמאותו של משרד הבריאות אל מול משרד האוצר. כלומר, אם היום משרד האוצר, בעיקר אגף תקציבים, מעורב בכל, ממש בתוככי, בפרטי פרטים של ההחלטות, הוא יושב בכל הוועדות של המחירים, הוא לא רק נותן תקציב למשרד הבריאות, משרד הבריאות הוא בעצם...
משרד האוצר הוא הרגולטור של משרד הבריאות.
הוא לא רק הרגולטור, אבל זה העניין. היום הוא לא רק
הרגולטור. מיקרו-מנג'ר גם.
היום הוא בדיוק, הוא עושה לו מיקרו-מנג'מנט, הוא בעצם מעצב את דמותה של מערכת הבריאות, הוא כביכול הגורם, הוא גם נותן את התקציב, אבל גם שולט בהחלטות על מדיניות, במידה רבה מאוד מאוד מאוד, עד כדי שזה מגיע הרבה פעמים לפיצוצים. וכן, ואת זה בעצם הם רוצים לשנות, בעצם למחוק את ה... למחוק אותו כשחקן וטו.
כלומר, להפוך את משרד הבריאות לסוג של משרד הביטחון. אני קובע, אני מחליט, אתה רק תיתן לי איזשהו מספר ואני עושה את הכל.
בדיוק, להגדיל.
אנחנו צוחקים, אבל כך צריך להיות. זאת אומרת, באופן כללי, אנשי המקצוע צריכים לעסוק במקצוע שלהם, ולא אנשי הכספים צריכים לעסוק בכל המקצועות.
נכון, כי משרד האוצר הפך ברבות השנים למין משרד הרפורמות הכלכליות וכל ההחלטות.
אבל זה עיוות ישראלי, יוצא דופן.
כן.
נכון, אז תראו, כן ולא, הדעות פה מאוד מאוד חלוקות. יש מי שאומרים שתראו, בואו לא נשכח דבר אחד מאוד חשוב, משרד הבריאות הוא משרד שיש לו כפל קובעים, כי הוא גם רגולטור של המערכת, והוא גם בעלים של חסים ממערכת האשפוז. ולכן נוצר פה עם השנים איזשהו איזון כזה, איזשהו שיווי משקל, שבו משרד הבריאות מאוד, בוא נאמר, אטנטיב, הוא מאוד מתייחס לאינטרסים של מערכת האשפוז, ומשרד האוצר הוא כאילו השומר על קופות החולים, נוצר פה איזשהו שיווי משקל. עכשיו יש מי שחוששים מאוד, שבעצם להדיר את משרד האוצר מהחלטות, יכול לפרוץ פה את השיווי משקל הזה, ולגרום נזק לקופות. אבל אני אגיד שאפילו בקופות לא כולם מתנגדים למהלך הזה, גם בקופות יש מי שחושב, שמשרד הבריאות צריך לקבל בחזרה את הסמכויות, וברגע שקבל את האחריות, הוא גם יהיה הרבה יותר, הוא קל לזה יזוז בחזרה למשרד הבריאות.
את יודעת, רוני, את אומרת סמכויות ושיווי משקל, ומי יקבל, ולאן זה יעבור, אבל תגידי, נגיד שעושים את כל המהפכה הזאת, זה ייתן לנו בריאות טובה יותר?
כן.
תלוי בבר סימן טוב.
זה הכל.
איך יהיה לך לחוקים?
אני אגיד לך משהו, זה נורא תלוי בעיניי, בזהות המנכ״ל, בזהות אנשי המקצוע, באיך הם יבצעו את התפקיד שלהם. אם הם יעשו את זה כמו שצריך, הם באמת יוכלו לקבל החלטות מקצועיות בתור הגורם המקצועי, תוך כדי שמירה על איזון תקציבי, אז יכול להיות שיהיה מצוין.
אבל לא יודע, תמיד אנחנו מקבלים ציונים גבוהים, רמת הטיפול הרפואי בישראל בסך הכל גבוהה, קופות החולים קיבלו ציון מאוד גבוה במהלך משבר הקורונה, והשאלה אם אנחנו לא מדברים פה יותר מדי על אחורי הקלעים של מערכת הבריאות, שזה סמכויות וכוח וכיפופי ידיים.
וחלוקת כספים.
אבל שאנחנו לא יודעים לתרגם אותם לשאלה האם נקבל באותו כסף יותר בריאות.
תראה, במצב אידיאלי, אלה אנשי המקצוע שאמורים באמת לקבל את ההחלטות הכי נכונות למערכת הבריאות, אז כן, תמיד אפשר יותר טוב. תראה, במצב לא אידיאלי, יושב שם מנכ״ל, שהרבה פעמים מגיע כמנהל בית חולים, קדנציה אחת לעשות מילואים במשרד הבריאות, ואחרי זה הוא יודע שהוא חוזר לבית חולים, ואז הוא בעצם ידאג לאינטרסים
שלו. לא, אבל אנחנו כאזרחים, מה אנחנו רוצים? שאנחנו נזמין תור ללא יודע מה, לאורתופד, ונקבל את זה תוך מספר ימים, ולא תוך שלושה חודשים.
או כשנגיע לבית חולים, לא ישימו אותנו במסדרון. אבל את מתארת בעצם תסריט מאוד ספציפי. את באה ואת אומרת, דרעי יתחיל להיות שר בהתחלה, הוא לא מבין שום דבר במערכת הבריאות, הוא ייתן את המפתחות למשה בר סימן טוב. משה בר סימן טוב, נכון, אדם שהיה נכון. גם במשרד האוצר, הוא כלכלן שהגיע ממשרד האוצר בכלל, ואחר כך שימש במשך שנים נכון. רבות כמנכ״ל משרד הבריאות. הוא חוזר רק אם הוא מקבל לחיצת יד והבטחה מדרי שהוא יכול לעשות את הרפורמות.
ערבות של דרי.
שהוא רוצה, ערבות של דרי, זה שווה נכון. הרבה כסף. שהוא יכול לעשות את הדברים הגדולים הללו. מה הם הדברים נכון. הגדולים שמשה בר סימן טוב רוצה לעשות?
קשה לי לדעת, אני לא יודעת, הוא לא הציג עדיין שום תוכנית, אני כן יכולה להגיד לך מה...
לא, אבל דיברתי איתו על עשרות פעמים, ואת מכירה את הגישה שלו לדברים.
כן, אני כן חושבת שהוא ירצה מאוד, הוא ירצה לחזק את הקופות, איזה מהפכה הוא רוצה לעשות, תראה, אני חושבת שקודם כל הוא יצטרך לעסוק בכיבוי שריפות, אבל דבר ראשון שהוא יצטרך לעשות זה לבלוע צפרדע אחת מאוד גדולה. וזה יהיה, ככל הנראה, ביטול המס על משקאות מתוקים. שזה בעצם היה הבייבי שלו.
לגמרי הבייבי שלו. כן, זה התנגשות עם השר שלו, כבר בנקודת הכניסה. אבל זה בטח מה שנקרא, זה, אתה יודע, זה חלק מהחוזה, כן. זה חלק מהחוזה, כתוב בחוזה.
אני חושבת שזה יהיה מאוד מאוד מביך ולא נעים וצפרדע מאוד רצינית לבלוע. אחרי זה הוא יצטרך, יש לו אתגר מאוד מאוד גדול, שזה משהו, אירוע ענק שהולך להגיע למערכת הבריאות בשנה הקרובה, וזה הסכם הרופאים. עכשיו, הסכם הרופאים זה לא סתם הסכם שכר. זה רפורמה עמוקה, זה מקום שבו אפשר לכוון את הספינה הזאת לעוד... ממש לשנים קדימה, זה קשור לפריפריה, זה קשור למקצועות במצוקה, זה קשור למחסור ברופאים, לתורים, זה כסף גדול שנכנס למערכת, והחוכמה היא איך לכוון את הכסף הזה לכיוונים הרצויים.
אגב, אני לא יודע איך הוא יצא מהמבוכה הזאת עם מס הסוכר, שהוא חושב בניגוד מוחלט לשר שלו, אבל נראה לי שהדרך היחידה לצאת מזה זה לבוא להגיד, אנחנו עושה עכשיו רפורמת בריאות אמיתית, שתמסה וגם תיתן הקלות מס, ושתגרום לנו לצרוך מזון בריא יותר.
נכון, אני חושבת שכן, שנכון.
מה שאני חושב כמו יועץ של השר, במקום כמו עיתונאי.
כדי שזה יעבור בגרון, אני רק אזכיר שבר סימן טוב מינה ועדה, אותה ועדה שאז המליצה על רפורמת המדבקות האדומות, אחת ההמלצות שלה הייתה גם מיסוי, והיו שם עוד המלצות שעדיין לא קוימו, כמו למשל הגבלת פרסום של חברות, של מוצרים של מזון מזיק, ומשקעות. בוא נראה אם משרד הבריאות מתחיל להיאבק עם מפרסמים ועם כלי תקשורת. ליצמן ברח מהדבר הזה בעבר, אז כן, זה בהחלט דבר שהוא יצטרך לעשות. יש את הסכם הרופאים, וכמובן יש לו משבר מאוד גדול של מחסור בכוח אדם, בדגש על רופאים ורופאות, שזה בעצם האתגר, ואתגר גדול מאוד בנושא הפסיכיאטריה. הכל שלוב בהכל, יש פה חסרים מאוד גדולים, שריפות מאוד גדולות לחבות, ונראה איך הם מתמודדו עם זה.
יהיה מרתק, אני רואה איזשהו יתרון...
כמובן שאני רוצה לשים כוכבית, כי אנחנו עוד לא יודעים שהוא יהיה מנכ״ל.
לא,
בסדר. כל השיחה הזו יש כוכבית, יש מעשה שלוש כוכביות על כל השיחה.
כן, יש הרבה כוכביות, אבל אני כן שווה אולי לסיים ולהגיד, שיתרון אחד למשה בר סימן טוב, והיה ויהיה לנו שוב גל קורונה, ויש כבר כמה מדינות בעולם שהיא מתחזקת שוב, או מגפה חדשה, אז לפחות בעניין הזה, אין לנו את הבן אדם עם הכי הרבה ניסיון בארץ.
כן, באופן כללי, יש פה, לא תהיה פה עקומת למידה, כלומר, ייכנס פה מנכ״ל שמכיר מעולה את המערכת, ויוכל להתחיל לעבוד מהיום הראשון, הוא היה שם, אני בטוחה שהוא יבוא עם תוכניות, אין ספק שיש לו הרבה יתרונות. מה שעוד יצטרך לעשות מן הסתם, זה איזשהו הסכם ניגוד עניינים, כי כרגע הוא בסקטור הפרטי בתחום של בריאות, הוא מנכ"ל כלל בריאות, גם זה איזושהי משוכה משפטית שתצטרך להיות פה.
בהחלט. רוני לינדר, תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה.
אז עד כאן האינטרסנטים להיום ולשבוע הזה. איתן אבריאל, היה בסדר, לא?
סמי פרץ, נעמת לי.
חוץ ממה שלא בסדר.
כן.
נגיד גם תודה לנערה מלכין ושני אבירם שעורכות אותנו. מחר יהיו פה המרקרים, אנחנו נהיה פה בתחילת השבוע הבא כרגיל. נאחל סוף שבוע נעים. תודה ולהתראות.